שלום לכולם וברוכים באים לפרק נוסף הפודקאסט גיוס ומה שמסביב, הפודקאסט לאנשי הגיוס, ואני טלה סייג. טוב, אז אני אתחיל ככה לספר לכם שלפני 3 וקצת שנים, כשהגעתי לפורטר, הייתי מתקשרת למעמדים ומעמדות, ואף אחד לא הכיר את פורטר. אף אחד. הייתי נופלת על האנשים בטלפון, אין להם מושג מי אני, מה אני רוצה מהם. הייתי מתבאסת, כי זו באמת חברה טובה. ואחד המהלכים הראשונים שעשיתי כשנכנסתי לארגון, היה להכניס חברת יחסי ציבור. הנהלה נרתמה יחסית מהר, ודי מהר התחלנו לפגוש כל מיני חברות יחסי ציבור. אין הרבה, יש אולי 7, נכון לשנת 2018, איזה 7 חברות יחסי ציבור שמתעסקות בהייטק. נפגשנו עם כולם, ראיינו את כולם, ובסוף בחרנו ללכת עם חברה אחת. והיום אנחנו בעצם נפגוש ונדבר עם בן אדם מאוד מאוד מעניין ומרתק, שגם בין היתר עבד איתי עד לאחרונה על היחסי ציבור בפורטר. ובעצם אנחנו טיפה נעמיק דרך ה-case studies של פורטר על התהליך שעברנו מחברה אנונימית לחברה מוכרת, שאנחנו יכולים לברור איפה אנחנו רוצים להיות ואיפה אנחנו רוצים לדבר ולהתראיין. אז אני שמחה להציג את יוסי לוי, מנהל השיווק והדוברות של ענקית הייעוץ והטכנולוגית אקסנצ'ר בישראל, לשעבר כתב הטכנולוגיה של אתר החדשות 10 ורשת, ועד לא מזמן היה סמנכ"ל במשרד יחסי ציבור דני לוי תקשורת, שזו מן הסתם החברה שאנחנו עובדים איתה היום בפורטר, ואין קשר למרות השם משפחה הדומה. יוסי, מה עניינים?
מעולה, קודם כל כיף לדבר איתך, לשוחח איתך, הרבה זמן לא דיברנו. ואני שמח להיות כאן ולשתף קצת מהניסיון שלי.
מדהים. אם יש מישהו שדבר איתו על דברים כאלה, זה אתה. כאילו, אין ספק שכיף לשמוע אותך, לדבר איתך, ככה, להתעדכן איתך על מה קורה. אז באמת כיף שאתה פה. אז אנחנו, יש לנו הרבה מה לדבר, אז ניכנס לעניינים ונצלול, ובוא ככה נתחיל בהבנה הראשונית של מה זה בכלל יחסי ציבור, מה תחומי האחריות, מה לא תחומי האחריות. בוא קצת נישר קו סביב זה.
אז אני אתחיל קצת מדיסקליימר קטן. כל המידע המובא כאן הוא מההשקפה שלי ומהחוויה שלי, גם כעיתונאי, גם כאיש יחסי ציבור, ובסופו של דבר גם מישהו שמעסיק חברת יחסי ציבור. אז אני קצת עברתי את כל הקשת הזו. מה זה יחסי ציבור? אז יחסי ציבור זה איזשהו כלי שנמצא תחת המחלקת השיווק, כמו כלים אחרים, כמו למשל פרסום, אוקיי? רק שבעוד פרסום, את זה כלי שאני כמי שצרכן מדיה או בן אדם באופן כללי מודע אליו, אני מודע כשמישהו מפרסם לי, יחסי ציבור מדובר באיזשהו אפיק אחר, זה אפיק אורגני. זאת אומרת שחברת יחסי הציבור, התפקיד שלה הוא להציג את הלקוח בצורה אורגנית בתקשורת. התפקיד שלה הוא בעצם לגרום לתקשורת לדבר עליכם בצורה אורגנית. נשמע פשוט? לא פשוט בכלל.
אתה יודע, הרבה פעמים רצינו גם להיכנס לסושיאל דרך החברת יחסי ציבור, ופה דווקא די נבלמנו. אז איפה מתחיל ונגמר הממשקים של חברת יחסי ציבור עם הארגונים השונים?
קודם כל זאת שאלה נהדרת, וזאת שאלה אפילו כל כך, איך אומרים, אקטואלית לאור כל מיני דברים שראינו לאחרונה ברשתות החברתיות עם חברות כאלו ואחרות. בעולם אוטופי, חברת יחסי ציבור היא נמצאת בכל ממשק שיש לחברה עם העולם החיצוני. זאת אומרת, את היום למשל לא צורחת טלוויזיה רק דרך, סליחה, לא צורחת את המדיה שלך רק דרך הטלוויזיה, את צורחת אותה גם דרך הטלפון, יש המון פלטפורמות שונות, המון טלוויזיה ליניארית, טלוויזיה לא ליניארית, זאת אומרת, הכל היום נמצא, מדיה נמצאת בכל מקום, אוקיי? אתר אינטרנט, פודקאסט, כל הדברים האלה לא ניתנים יותר לחלוקה. ולכן התפקיד היום של חברת יחסי ציבור היא בעצם לעמוד בכל אחד מהממשקים של החברה החוצה, ולוודא שהמידע הנכון יוצא, שהמסר הנכון עובר, ושהחברה מוצגת כמו שהיא צריכה להיות מוצגת.
אז למה רוב יחסי ציבור לא מתעסקים גם בסושיאל ולא נמצאים באינסטגרם?
החיבור הזה של סושיאל ויחסי ציבור הוא חיבור שהוא התבצע, אם אני מנסה לקמת את זה מבחינת שנים, שנתיים, שלוש אחרונות. כשהרשתות החברתיות פרצו לחיים שלנו, תמיד הן היו נתפסות בתור שני גורמים נפרדים. אבל לאט לאט דברים שחברות עשו בסושל, פתאום מצאו את עצמם בתוך המדיה. אוקיי, בתוך המדיה המסורתית. המדיה המסורתית, תחשבי על הצינור, תחשבי על כל מיני מקומות, שפתאום צמחו מתוך הרשתות החברתיות האלו, ופתאום הרשתות האלה הפכו להיות הכלי המרכזי לצריכת מידע בישראל, בוא נגיד זה כך. ואז נשאלת השאלה, מי בעצם אחראי על איך שהחברה מוצגת שם? האם אנחנו משאירים את זה רק בידי חברת הסושל, או האם כדאי שעוד מישהו יציץ בזה? או שמישהו יפקח על זה בנוסף לאיש אש, או אשת הקשר בתוך החברה? למה יחסי ציבור יכולים לעזור בממשק הזה של סושל? התשובה כאן היא מאוד מאוד פשוטה. מי שמתעסק ביחסי ציבור ויש לו מספיק ניסיון ומספיק ידע, יוכל למנוע את הפדיחה הבאה, את התאונת רכבת, לפני שהיא מתרחשת אפילו. וחברה צריכה את הזוג עיניים האלו, היא צריכה את האיש מקצוע המנוסה הזה. זה כמו שאת לא תלכי לקנות, לא יודע מה, את הבשר אצל מוכר הפרחים, את תלכי את לייטליז. סיים סיים. ברגע שמישהו מתעסק עם התדמית של החברה שלך בחוץ, איש מקצוע חייב להעביר מבט ולאשר את מה שקורה.
נכון, אבל עדיין היום רוב החברות מחזיקות גם יחסי ציבור, וגם ספק נפרד לסושיאל. כלומר, היום עדיין החברות יחסי ציבור במרביתן לא מתעסקות בסושיאל, שרק נוודא מה זה סושיאל, זה בעצם כל הפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב וכל ערוצי הרשתות החברתיות למעשה. ואני תוהה, כאילו אם אתה אומר שבאמת הפיקוח כביכול אמור להגיע מיחס הציבור, אז למה לא טבעי שתהיה מחלקת מיתוג מעסיק או סושיאל בתוך חברת יחסי ציבור?
התשובה כאן היא מאוד מאוד פשוטה, וזה קשור לתחום התמחות, זה קשור להתמקצעות של חברת יחסי ציבור. יחסי ציבור, יש איזושהי מיסקונספציה במה שחברת יחסי ציבור עושה. חברת יחסי ציבור, התפקיד שלה זה לא לפרסם את ההודעה שלכם בתקשורת. אתם יכולים לעשות את זה לבד. אתם יכולים לפנות לכתב, לשלוח לו. אתם לא צריכים אנשי מקצוע בשביל זה. חברת יחסי ציבור, אני יכול להגיד מהניסיון שלי, רוב העבודה שלי, אף אחד אפילו לא ראה אותה. לא ראה אותה, לא שמע אותה, ובזה אני עשיתי את העבודה שלי, מדהים. החלק, הממשק הזה עם העיתונאים, הוא מהווה משהו כמו 8% מסך כל העבודה של משרד יחסי ציבור. ולכן, להעמיס על משרד יחסי ציבור עוד משהו שהוא מאוד מאוד גדול, רחב, הוא דורש גם התמקצעות ספציפית. סושל זה לא לכתוב פוסט ולעלות, סושל זה אומנות, זה תורה בפני עצמה, חברות מדהימות עושות את זה, את יודעת, מייקרוסופט, לא צריך אותי שאני אצביע לכם על חברות שעושות את זה נכון, כולנו רואים ומכירים אותם, וגם רואים את ההשקעה שהם נותנים שם. חברת יחסי ציבור אין לה את הכלים ואין לה את הזמן לעשות את הדבר הזה.
Fair enough, אחלה. אז בואו נדבר טיפה על התהליך. ניקח את זה אפילו קצת לחוויה שלנו, שאנחנו הגענו לרצון לעבוד עם חברת יחסי ציבור, למעשה לכן לא היה ממשק של יחסי ציבור. ועוד יש חברות אחרות שהרבה פעמים מחליפות חברה, ואנחנו הגענו קצת טבולה ראסה לתוך העולם הזה של יחסי ציבור. ועשינו תהליך מאוד מעניין, שככה בואו אולי ככה נפרק אותו ונדבר עליו, על מה קורה מהרגע שחותמים על חוזה ומתחילים לעבוד עם חברת יחסי ציבור. חתנו חוזה? מה עושים?
אוקיי, אז חתימת החוזה יהיה רגע משמח, שני הצדדים, החתן והכלה, חתן והחתן או הכלה והכלה, כולם יוצאים לדרך, ומה עושים מכאן? ופה יש כבר כמה אסכולות. חברת יחסי ציבור טובה, זה חברת יחסי ציבור שאת תתחנני שהם שיפסיקו לשבת לך על הוריד, שיפסיקו להציק לך, שיפסיקו לנדנד. חברת יחסי ציבור טובה אמורה לדלות את החומר בכוח. זה התפקיד שלה. ולכן הדבר הראשון שחברת יחסי ציבור אמורה לעשות מול הלקוח, היא להתחיל בסבב של פגישות עם הגורמים המשמעותיים בחברה, גם כדי להכיר את החברה קצת יותר וטיפה להבין לעומק מה היא עושה, וגם כדי לנסות להבין את הלך הרוח, להבין את האווירה, איך נכון יהיה להציג אותם, איך נכון מבחינת מה המנטליות במקום עצמו. יש המון חברות שמגיעים אליהם בשלב שאפילו הדבר הזה לא מגובש. ולכן השיחות הראשונות האלה הן מאוד מאוד קריטיות, הן קובעות את הטון. זה סוג של תהליך קיול הדדי. בסופו של דבר, את יודעת, ההתחלה היא, ואתם חוויתם את זה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, אתם בהתחלה, פורטה הייתה חברה מאוד מאוד ריכוזית, וכל מה שקשור לעבודה מול הפייר, ולקח זמן עד שנבנה האמון הזה. וזה החלק הכי חשוב בתהליך. זאת אומרת, בהתחלה, כל דבר עובר המון המון אישורים, כל יציאה לתקשורת עוברת המון המון אישורים, וזה מובן. שלב מסוים, ברגע שנבנה איזשהו תהליך אמון, אז משהו קצת משתחרר, ופה ה-PR כבר הרבה יותר משוחרר, ויכול לעשות דברים מדהימים. אבל לאורך כל הזמן הזה, מעבר לשיחות הרגילות, ומעבר לשיחות השבועיות, ולעדכונים ולדוחות, ה-PR חייב להמשיך בשיחות, שיחות היכרות, העמקה, להכיר עוד גורמים בתוך החברה. יש גם אינטרס לחברה להציג כמה שיותר אנשי מקצוע וכמה שיותר פנים. כ-PR, העבודה היא בעצם לעשות סוג של drill down לעומק, לכל השכבות של החברה, ולנסות להבין לעומק לא רק מה החברה עושה, ולא רק מה המחלקות השונות עושות, אלא גם להבין מי האנשים שמרכיבים את החברה, הפנים שלהם, הרוח שלהם, ואיך אפשר להבליט את הגורם האנושי החוצה. בסופו של דבר, אפשר לכתוב איקס כתבות על מה שהחברה עושה, אבל אפשר לכתוב איקס בחזקת 10 כתבות על האנשים שמרכיבים אותה, ועל ההווי ועל הצבע ועל התרבות הארגונית, ולא חסר.
וזה גם מה שבלרוב מעניין, את האנשים, כאילו הדברים האלו.
זה תמיד הכתבות הכי מעניינות, אבל גם כאן יש את הז'אנרים של הכתבות, יש את הכתבות הצהובות, ויש את הכתבות הקצת יותר מעניינות, אז גם זה דורש קצת קיול.
אני אוסיף, מעבר למה שציינת, שזה דברים מאוד חשובים, הפגישות האלה, צריכה גם לעשות קודם כל הרתימה של ההנהלה. כלומר, אם ההנהלה לא רתומה לתוך מהלך של חברת יחסי ציבור, מאוד קשה, כי בהרבה פעמים הכתבות, לפחות אולי הראשונות או המרכזיות, בין אם זה גיוס כספים, או שינוי ארגוני, או שיתופי פעולה, או whatever, לרוב רוצים לראיין את המנכ״ל, את המנכ״לית, את הגורמי המפתח בארגון. ואם, כמו שאתה אומר, הארגון מאוד ריכוזי ולא משחרר, וההנהלה לא נותנת, אולי אפילו מטילה ספק ביחסי ציבור, אז זה די יכול להיות מועד לכישלון.
אני חושב שנגעת בנקודה מדהימה, שהיא בעצם הסוג של הקיר הזה, שחלק מהחברות ששוחרות חברות יחס מתרסקות עליו. בוא ניקח צעד אחורה, כאילו בעצם מה קורה בתוך החברה ברגע שמתעסקים בחברת יח"צ? זה גם אירוע. אתם מכניסים גורם זר, צעד שלישי, לתוך החברה, עד כמה אנחנו נותנים להם גישה, מה ההתממשקות? פה כבר דרושה עבודה פנימית, אפילו עבודה מקדימה של החברה. מי שמצפה שהוא יזכור שירותיה של חברת יח"צ כזו או אחרת, לא משנה אפילו באיזה רמה, וכל מה שהוא צריך זה רק שתהיה לו חברת יח"צ, ייכשל כישלון חרוץ, חבל לו על הכסף, חבל לו על השקל. לפני שסוחרים, חברת יחד צריך לעבור איזשהו תהליך פנימי בתוך החברה, והבנה שאנחנו מכניסים גוף זר לתוך הקרביים של המערכת הזאת, אוקיי? שלפעמים היא מאוד מאוד סודית, ולפעמים היא מאוד מאוד, היא לא נעים לה, אבל זה חלק מהתהליך. ואם אין את המכונות, את הנכונות ואת ההסכמה הזאת, בכל הלבלים, ויותר מזה, את שיתוף הפעולה, כל התהליך הזה בעצם נידון לכישלון. אני יצא לי לעבוד עם חברות, שהמחלקת ה-HR הייתה חייבת לעבוד עם חברת יחסי ציבור, הם היו צריכים לעזור, אתה יודע, את האתגר הזה של הגיוס הוא אתגר מאוד משמעותי. ההנהלה אמרה להם, אוקיי, תיקחו, כאילו זה איזשהו סוג של צעצוע, ובלמו, חסמו את חברת יחסי הציבור, במקרה הזה אותנו, מגישה לכל חלק בחברה מעבר ל-HR. אין לנו יותר מדי מה לעשות, כאילו זה היה תהליך שהיה נדון מראש לכישלון, וגם, אתה יודע, חברת יחסי ציבור טובה גם תזהה את זה, תרים את הדגלים האדומים בנקודות הללו, כי אי אפשר לעשות דבר כזה. אתה לא יכול לצפות מבן אדם שלא מכיר אותך, לא מכיר את החברה שלך, לא מכיר את הרוח, לייצג אותך בתקשורת, שלא לדבר לייצג בכלל בצורה נאמנה, או בצורה שתביא איזושהי תועלת. אז נדרשת ההכנה הפנימית הזאת, הפתיחות, עוד לפני שאפילו מגיעים לבחור איזושהי חברה, זה אירוע בעיניי.
נכון, אבל יכול להיות מצב, נגיד יוסי, שחברות יפנו ליחסי ציבור ברגעי משבר? כלומר, יגידו, אוקיי, יש לי פה מצוקה, יש לי פה איזשהו משבר שמתחולל עכשיו ברשתות, מדברים רעה על הארגון שלנו, ואז אולי זה הזדמנות להביא יחסי ציבור שיצילו אותנו מהמצב, או שזה לא באמת קורה?
תראי, זה טריקי הדבר הזה. אם את מביאה את חברת יחסי הציבור ברגע המשבר, מה שיש לחברת יחסי הציבור היא מאותו רגע, בעצם היא צריכה לנהל את המשבר הזה. השלב הראשון היא קודם כל, למזער נזקים. צריך לבדוק, לעשות סוג של אססמנט למצב, לראות מה קורה כרגע ברשתות, מה קורה מבחינת התקשורת. זה דברים האלה לוקחים זמן. ולכן להתעורר יום אחד ולהגיד, אנחנו באמצע משבר, אנחנו חייבים חברה, זה טריקי, כי היכולת של החברה לסייע בנקודה הזאת היא מאוד מאוד מוגבלת, מאוד מוגבלת. כי תוך כדי הניהול של המשבר, וזה אירוע לנהל משבר, זה אירוע מול העיתונאים, ומה עושים מול הרשתות החברתיות, תוך כדי הדבר הזה, מהחברת יחסי ציבור נדרש לרכוש את האמון של הגורם שכרגע מעסיק אותם, ויותר מזה, מי בכלל האנשים האלו? מה אתם עושים? איך אני בעצם עונה בצורה שהיא תתאים לרוח של הדברים באמת? זאת אומרת, גם מבחינתי נדרש פתאום להכיר אתכם as we go. אז נכון, תמיד אפשר לבוא ברגע המשבר לעזור ולסייע ולצמצם ולמזר נזקים. אבל הדרך הכי טובה היא שיהיה לך את האשורנס הזה לאורך כל הדרך. אתה לא חייב תמיד, תראה, יחסי ציבור זה לא תמיד להיות בתקשורת, ויש המון דברים שנעשים מתחת לרדאר, מי כמוך יודעת, המון עבודה פנימית שנעשית, שלפעמים היא לא קשורה בכלל ליחסי ציבור פר סי, אלא היא קשורה לאיך שהחברה אורזת את הדברים ומשווקת את עצמה לפני העובדים, פנימית. זה גם עבודה שנעשית, וחברת יחסי ציבור טובה אמורה לדעת לעשות גם את זה.
לגמרי, אז בוא ניקח את זה שלב קדימה. אז חתנו על החוזה, עשינו את הפגישות הארגוניות האלה עם החברת יחסי ציבור. מה קורה אחר כך מאחורי הקלעים, בצד של אותו אקאונט מנג'ר שמנהל את התיק לקוח של הארגון?
עבודת היום-יום של חברת יחסי הציבור היא מאוד מאוד פשוטה, אך מורכבת. מה אני מתכוון? התפקיד שלהם הוא קודם כל להיות עם היד על הדופק, להבין את התחום שלכם, תחום העיסוק של החברה, ומתוך ההבנה הזאת לחפש את ההזדמנויות הנכונות. אתן לך דוגמה כללית, סתם, חברת סייבר כזו או אחרת. נניח ועכשיו פרצו לטלפון של איזשהו סלב כלשהו. ברור לכולנו שבעצם לא כל חברת סייבר זה בכלל תחום העיסוק שלה. זה שפרצו למישהו לטלפון זה לא אומר שזה בכלל קשור לתחום שלי. ובעצם חברת יחסי הציבור אמורה לדעת לאתר, וזה התפקיד שלה ביום, לאתר את ההזדמנות הנכונה עבורך להגיב על דברים שקורים בתקשורת. מעבר לזה, רוב הזמן זה סוג של brainstorming תמידי, איך אפשר לשלב את הלקוח במקום טוב, בצורה טובה, בצורה גם חכמה. חלק גדול מזה דורש לאתר את הכתב הנכון, לאתר את הפלטפורמה הנכונה. רגע, הכתבת הזאת בדיוק סקרה את התחום הכזה וכזה, בוא נציע להם את המומחה שלנו מהחברה הזאת, שיעשיר לה את האופקים בנושא הזה, קצת ירחיב טיפה את הדיון. אז התפקיד שלה היה חברת יחסי הציבור, הוא בעצם ביום יום לתור את ההזדמנות הנכונה, ואז, שוב פעם, לבדוק ביום יום האם זה מתאים, יש לנו מישהו שיכול לדבר, יש לנו מישהו שיכול להגיב. זה תהליך שהוא פרואקטיבי. לעולם לא יכול להיות מצב שחברת יחסי הציבור יושבת בשקט ומחכה שהלקוח יגיד לה, אנחנו רוצים לדבר על ככה וככה. פה אתם יודעים שבעצם כאילו התהליך הוא לקוי, התהליך הוא לא נכון. הכל אמור להיות פרואקטיבי מהצד השני, זה המומחיות שלהם, ואם המומחיות הזאת לא באה לידי ביטוי, יכול להיות שהשילוב לא נכון. זה לא בהכרח אגב אומר שהחברת יחסי ציבור לא טובה. פשוט יכול להיות שהכימיה לא נכונה, שהתחומי ההתמחות והידע לא ממש חופפים ומתאימים. לא חייבים להמשיך בכוח, אפשר להיפרד כידידים ולהמשיך למצוא את התאמה הנכונה.
לגמרי, עכשיו, אז נגיד אתה מחפש, אתה אומר, אני אתאר את אותם ההזדמנויות, אז אתה פשוט הולך ופונה לכתבים, אתה פונה לאתרים, איך נעשה, איך זה קורה?
השוק הישראלי הוא מאוד מאוד קטן. תחשבי על כמות לא יודע, עיתונים, הטיר אחד הגדולים, מה זה? יש לנו את כלכליסט, דה מרקר, נדבר על כאלה שמסקרים את התחום הזה של ההייטק ספציפית. כלכליסט, דה מרקר, גלובס, יש לנו את גיק טיים שהוא אתר מאוד מאוד חשוב בנישה הזאת, יש את ויינט, יש מספר אתרים שהם מאוד מאוד חשובים, אבל גם שם יש כמות מאוד מאוד קטנה של עיתונאים. את לא יכולה להפגיז אותם יום יום עם מיליון ואחת הצעות. לא, זה לא עובד ככה. את גם בשלב מסוים, אם אתה עשית התהליך הזה מול העיתונאים ותפגיזי אותם כל יום במיליון ואחת דברים, את הופכת לרעש לבן. אני כעיתונאי הייתי מסנן על ימין ועל שמאל, ואני עצוב להגיד את זה, כי בשלב מסוים יש לך, אתה בן אדם אחד, ויש עשרות יחצנים, אם יפגיזו אותך כל יום, אתה בעצם מתחיל לסנן, והמטרה שלי, כאיש יחסי ציבור, אני דבר עכשיו בכובע השני, היא לא להוות נטל על העיתונאי, אלא לשבת, להקדיש את הזמן, לעשות את המחקר, לחפש את הסיפור שיעניין אותו ולהציע לו, לעשות את השידוך הזה. זה המון עבודה מאחורי הקלעים. הכי קל זה לחשוב שאתה הולך להציע, בוא נעשה את החברות שמביאות את הכלבים למשרד. בחיית, כאילו. הטריק הוא בעצם לשבת, לחשוב על ההצעה הנכונה, למי זה יתאים, כדי להגדיל את הסיכוי שהשידוך הזה יעבוד, שהקסם הזה יקרה.
זאת אומרת, הכתב, לצורך העניין בכלכליסט, אם אני מבינה נכון, מקבל מגוון רחב של פניות, מכל החברות יחסי הציבור, ואז הוא צריך לעשות כמו סלקציה, אם מי רוצה לעבוד ואם מי לא, או שהוא כבר יודע, נגיד, שיוסי לוי הוא מומחה לחברות 1, 2, 3, וכנראה שהוא, אתה תספק לו מידע באזורים שמעניינים אותו בתחום הסייבר, למשל. או שהוא לא מכיר אותך בהכרח ופשוט מחכה שאתה תפנה אליו.
שוב פעם, השוק המקומי הוא מאוד מאוד קטן. מאוד קטן. גם מבחינת מספר הכתבים, וגם בסופו של דבר מבחינת חברות יחסי הציבור. אוקיי? לפחות השחקנים המשמעותיים בתחום. אז ההיכרות עם הכתבים היא מאוד מאוד אינטימית. הכתבים מכירים את כולם כבר. יחסים אישיים can get you this far. לא תמצאי אף כתב שיקריב את הקריירה שלו, בגלל שהוא מכיר מישהו שאיקס ויעלה איזה שיט כלשהו. ואם תפגשי מישהו שעושה דבר כזה, סביר להניח שהוא לא כותב בפלטפורמה שתעניין אותך. אז גם אם אני מכיר את הכתב, אני צריך לייצר לו ערך. כי בסופו של דבר, אם אני אהפוך לספאם, מה אני עשיתי לעצמי? אני פוגע לא רק בלקוח שאני משרת כרגע. הרי תחשבי, החברת יחסי ציבור לא משרתת רק אותך, יש לה עוד ים של לקוחות מאחוריה. תביני שהמשחק הזה של הצעת הערך לעיתונאי הוא מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד מורכב. ופה בעצם את מפרידה בין השחקנים הטובים בעולם יחסי הציבור לשחקנים שהם בינוניים ומטה. כי השחקנים הטובים יודעים לתת את הערך לעיתונאי, לא לבזבז לו את הזמן, להציע את ההצעה הנכונה. תחשבי כמה סטארט-אפים יש בישראל. ברור לך שאין במה לכולם, אין מספיק עיתונאים שיסקרו אותם. את צריכה להביא סיפור ממש ממש טוב, כדי שעיתונאי יקדיש מהזמן שלו, וישב ויכתוב עליהם. זה העבודה של יחסי ציבור. זה ההבדל אגב מפרסום. פרסום את פשוט משלמת את ה-15,000 שקל, 10,000 שקל, מעלים לך את הטקסט, as is. התפקיד שלי שיחסי ציבור להלהיב את הכתב, לגרום לו לבוא ולכתוב את זה ולספר את הסיפור הזה, ופה תמון האתגר.
אתה יודע, זה מעניין מה שאתה אומר, בגלל שמאניה דיפרסיה שיש סביב יחסי ציבור, וממשק הזה מול הארגונים, הוא פסיכי. עכשיו אנחנו שבועיים עובדים על כתבה, אתה מבקש מאיתנו ב-HR להביא לך את האנשים הרלוונטיים, ויש שקט, 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 פתאום באיזה 9:30 בלילה, אתה שולח הודעה בוואטסאפ, עכשיו אני צריך מישהו שיעלה לדבר. כאילו, זה קצת כמו איזה מאניה דיפרסיה שהארגון צריך להתנהל איתו, והדינמיקה אותי היא קשוחה. בוא תספר איך מגיעים למצב הזה.
אז קודם כל, את נוגעת בנקודה שהיא כאובה מאוד לשני הצדדים. עולם התקשורת הוא עולם שעובד 24/7, יום כיפור זה המלצה, שבת זה המלצה, שישי זה המלצה, אם סיפור קורה, סיפור קורה. אנחנו גם חוזרים למה שאמרתי קודם, ההזדמנויות במדיה הישראלית הן מאוד מאוד קטנות, כמה ערוצי טלוויזיה יש, כמה, את יודע, תוכניות פרימיום יש, הזדמנויות מאוד קטנות, ולכן כשמגיעה ההזדמנות, אין ברירה אלא פשוט להתנפל עליה. אם כתב עכשיו יושב על סיפור, וחסר לו איזה איש מקצוע, מומחה באיזשהו תחום, אם אנחנו לא נהיה שם, המתחרים שלנו יהיו שם. ומכאן מגיע התירוף הזה, זה ההזדמנות הטובה הזאת ששווה להתאבד עליה. עכשיו, לא כל הזדמנות שווה להתאבד עליה, בואי נשים את זה ככה. ואם מישהו גורם לכם להתאבד על הזדמנות שהיא, בוא נגיד את זה ככה, חסרת כל היגיון כאילו, זה דרשני. אבל אם מדובר באחת המדיות היוקרתיות, אז כן, אז הדבר בדרך כלל דורש סוג של טירוף מערכות. תחשבי למשל שבאתרים הגדולים, כלכליסט, גלובס, דה מרקר, אלה עיתונים, יש להם דדליין, עיתון יורד לדפוס, זה טירוף, אם אין להם מישהו שידבר איתם תוך חצי שעה, הכתבה לא עולה, כאילו, העיתונאי לא יקריב את עצמו על מזבח חברה כזאת או אחרת, תחשבי על כתב בחדשות, הוא צריך לעלות לשידור, חייב מישהו שידבר איתו על הפריצה שקרה, זה עכשיו, כאילו, מכאן מגיע טירוף, מכאן מגיע ההתנגשות, זה מפץ לפעמים, בהתחלה לפחות זה כך, ואני זוכר אפילו איתכם, זה היה טירוף, טירוף, והיו המון תסכול, והעצבים, וכעס, למה אתם צריכים את זה עכשיו? והחלק היותר קשה, בואי נדבר על זה, מה קורה שפתאום הכתב תוך כדי הבלגן הזה, מצא מישהו אחר שכבר עלה איתו לשידור, ואחרי שהערנו אותו בן אדם, הזזנו אותו לפה, פתאום אין כתבה. מה קורה אז כאילו?
לגמרי.
טירוף מהצד שלנו, בטח, טירוף מהצד שלנו, פדיחות מהצד שלנו, וכעס מהצד של הלקוח, כי הוא לא מבין מה כל, למה זה היה שווה בכלל.
זה מחזיר אותי לנקודת ההירתמות, כי אם אנחנו צריכים עכשיו להביא תוך 40 דקות את ערוץ 12 לעשות סיקור במשרדים שלנו, אם לא תהיה הירתמות, גם של ההנהלה, סביר להניח שלא נצליח להביא את האנשים הנכונים תוך 40 דקות להגיע למשרד, ולא נצליח להביא את האנשים המדויקים, ולא נצליח להביא את התגובה של אותו מנכ״ל, אז ההירתמות פה שוב היא מתכנסת גם לדדליינים ולעכשיו והרגע שהתקשורת דורשת.
ופה את נוגעת גם לתפקיד מאוד מאוד חשוב בתוך החברה עצמה, שברוב החברות זה איש או אשת ה-HR ממלאים אותו. מי בעצם מדבר עם חברת יחסי הציבור? מי מנהל אותם בעצם? רוב החברות בישראל, המרקטינג לא יושב כאן. זאת אומרת, אני מדבר על, בוא נגיד, היוניקורנים, אוקיי? השוק שלהם הוא לא בישראל, השוק שלהם הוא בחול, ולכן הדובר יישב בחול, הוא לא בהכרח מבין בכלל את השוק הישראלי, הוא לא מבין מה זה הדבר הזה, יש לי כתבה מהיום להיום, שם אתה עושה פרי-פיצ'ינג, שם אני מדבר על ארצות הברית, אירופה, אתה עושה פרי-פיצ'ינג לכתב, במשך איזה שבועיים, ואז עוד שבועיים עובד על הכתבה בערך. פה בישראל זה טירוף, אתה בצהריים, אתה פונים אליך מאיזשהו עיתון, אתה 40 דקות אחרי זה כבר מעביר לו את הטקסט. טירוף מערכות, ובדרך כלל מרקטינג ודוברות שמגיעים מחול לא מבינים את זה. ואז נשאלת השאלה, רגע, מי ממלא בעצם את התפקיד הזה בישראל? לרוב, התפקיד הזה נופל כאן בישראל עליכם, מחלקת ה-HR. למה? תראי, יש בזה היגיון. אתן ואתם בסופו של דבר מכירים ומבינים טוב יותר איך החברה עובדת. מכירים את האנשים, מכירים, יודעים לעשות את החיבורים בין רגע, אתם מכירים את ההלך רוח, ואתם יכולים להגיד גם במקום, רגע, זה לא מתאים שאני אהיה בכתבה הזאת עם חברה XYZ, זה לא מה שאני רוצה לשדר בכלל. ואולי זה מסר שאני לא רוצה להעביר, ולכן זה בדרך כלל מתגלגל לפתחכן, ואתם ואתן צריכות להתמודד עם הטירוף הזה.
נכון, גם מצד שני אנחנו אנשי הגיוס, זה הרבה מהמצבים של העבודה מול חסי ציבור, זה כדי לקדם מותג. שבסוף ישרת גם את הגיוס, אז אני מניחה שאנשי הגיוס אמורים להירתם, הראשונים להירתם לתוך הטירוף. אני כן זוכרת מהממשקים שלנו, שעבדנו ביחד, שהשיווק כן עבד איתכם, אפילו שבארצות הברית, על נגיד הודעות לתקשורת. אתה רוצה קצת להתייחס לזה?
כן, בטח, בשמחה. הודעות לתקשורת זה החלק היותר פשוט, זה כאילו הבייסיק של הבייסיק. זה טקסטים שמגיעים, שהחברה מפרסמת, למשל חברה היום חתמה עם איזשהו לקוח מאוד מאוד גדול, צריך לעברת את הטקסטים האלה, להתאים אותם לשוק המקומי, ואז שוב פעם לשחרר אותם לתקשורת, זה החלק הקל דווקא, התממשקות מול הדוברות בחול היא לא מסובכת, היא דורשת קצת את הסיפור הזה של התופסיאדה וניירת ומילוי ואקסלים והכל, שאגב זה גם קטע של בממשק קצת הולך טיפה לאיבוד, חברת ההייטק בדרך כלל מאוד מאוד רגילה לדבר הזה, להתנהלות הזאת. התנהלות בחברת יחסי ציבור, זה לא תמיד ככה, זה קצת יותר, אתה יודע, דינמי, טיפה אפילו מבולגן לפעמים, אבל גם הסיפור הזה של הטופסיאדה הוא מאוד מאוד חשוב, ולנו היו חיכוכים בהתחלה על הדבר הזה, כי אנחנו מהצד שלנו לא הבנו עד כמה זה קריטי היה לכם, אבל ההתממשקות הזאת סביב הפרס ריליסים הוא משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי בכל התהליך הזה, ופה בדרך כלל הדוברות העולמית או הדוברות של החברה אוהבת לקבל המון המון שליטה, כי זה משפיע על מהלכים מסחריים שהם מחוץ לגבולות המדינה.
אוקיי, מגניב, אז כאילו תדעו, אני חושבת שזה כן כדאי גם אם השיווק יושב בחול, גם כחלק מהפגישות הראשונות של התחלת עבודה, כן להפגיש, גם כדי שהמרקטינג יירתם, כי אם אנחנו עכשיו צריכים מהם לשתף את המסמכים של הפרס ריליס ולזכור לשתף אותנו בארץ, צריכים שיזכרו שיש פוקל פוינט של יחסי ציבור בישראל, אז כאילו מאוד כדאי גם להפגיש את המרקטינג האמריקאי או האירופאי, יחד עם חברת יחסי הציבור. בואו נדבר, יוסי, על המשפט, כל פרסום הוא פרסום חיובי. האומנם? מסכים? לא מסכים?
אני חושב שהמשפט הזה היה נכון לפני עידן הרשתות החברתיות, ולפני עידן האינטרנט, שאז היה לך, לא יודע, 5 עיתונים, ואז כאילו, עצם ההזכור שלך היה כאילו, וואו, מישהו מכיר את השם שלי. היום המקרה הזה הוא, שכל אחד הוא בעצם סוג של מדיה בפני עצמו, כל אחד מאיתנו יש לו הוא כותב בטוויטר והוא כותב בפייסבוק, ויש לו את הטיק טוק שלו. התפיסה הזאת היא מאוד מאוד מסוכנת, וגם לא נכונה. לכל דבר שאנחנו עושים היום יש חיים אחרי הרגע הזה. יש חיים בדבר הנפלא הזה שנקרא גוגל. כל טעות שנעשה תתועד שם, כל דבר נעשה שם, ובואי נלך גם קצת כאילו טיפה לא יודע, קצת יותר לעומק לדברים, העולם היום קצת השתנה. היום יש מודעות הרבה הרבה יותר גדולה לרגישויות של אנשים. זה חלק גם מנקודות שהמון חברות אוהבות להדגיש, את ההכללה, את הגיוון התעסוקתי, סביבת עבודה בטוחה. לא בטוח שלהיות זה שקופץ ראשון ושורף את המועדון, זה תדמית שהיינו רוצים. העולם טיפה השתנה, זז מאז, זה כבר לא, את יודעת, סקס מוכר, אנחנו לא נמצאים שם יותר, לא נמצאים שם יותר. זה כל כך שטחי ורדוד, והתפיסה הזאת שהעיקר כתבו עליי, לא, זאת לא תפיסה נכונה, ולא צריך אותי בשביל זה. מספיק שתראו מה קרה בשבועות האחרונים עם חברות X, Y ואחרות, שזכו לכותרות, לאו דווקא חיוביות, בגלל שהן היו בזיזות עם איך שהן הציגו את עצמן החוצה. ושוב פעם אנחנו חוזרים לנקודה, שיחץ אמור לשבת בכל נקודות ממשק עם העולם החיצון.
לגמרי, אז בוא נדבר ככה, בלי להזכיר שמות כתוב לפגוע חלילה באף חברה, אז באמת היה סרטון שעליו ירד די מהר בתקשורת, שבאמת הציג סביבת עבודה שהיא לא בהכרח בטוחה. ואחר כך בטוויטר התנהלו דיונים מאוד מאוד מעניינים, שגם המנכ״ל בחר ככה להגיב, ובמקום ככה להרגיע את הרוחות ולדבר על זה שככה הסרטון לא היה בכוונה לפגוע, וכן הסביבה בטוחה, וכן מעודד נשים לעבוד באותם משרדים, התחיל להשתלח בכל אחד ואחת שהגיבו, ונראה לי שיצר יותר נזק. כלומר, איפה יחסי ציבור פה בכל הדבר הזה? הרי זו חברה שכן עובדת עם יחסי ציבור.
אז אני אשתדל שלא להגיב, את יודעת, לעומקו של המקרה ההוא, כי אני לא יודע מה קרה שם בתוך הקרביים של הדבר הזה ומה היה מאחור. אני כן יכול לומר איך, מה נעשה שם לא נכון ואיך, איזה התנהלות, איך אפשר היה טיפה לתקן את זה. בוא ננתח את המצב הזה במשני אופנים, לפני המעשה ואחרי המעשה. לפני המעשה, אין מצב שיוצא איזשהו וידאו או סרטון החוצה על ידי גורם חיצוני בחברה, ואני לא מדבר כרגע על, את יודעת, איזושהי תמונה שעובד צילם ואלה או משהו כזה, אני לא מדבר על זה. איזשהו גורם שהיה באיזשהו קשר עסקי עם החברה, משחרר משהו החוצה, מבלי שזה עבר את העיניים של חברת יחסי הציבור. אני אגיד לך גם, סתם עוד טיפ מאוד מאוד מעניין, בחלק מהחברות שהן לא חברות הייטק, חברות שמוכרות מוצרים ללקוחות, יודעת, פרפומריה ואופנה והכל, יש בחוזים, מוסיפים סעיף, של לא בוחרים פרזנטור, לא בוחרים מהלך, מבלי שחברת יחסי הציבור נתנה את האוקיי לדבר הזה. כי לכל בחירה של שחקן, או לא יודע, יש לו אפקט אחר כך. על אחת כמה וכמה, על איך שהחומרים האלה יוצאים החוצה אחר כך.
רגע, אז יוסי, אז אתה חברה שעשתה את הסרטון הזה, שככה ירד די מהר מהרשתות, אתה אומר לי שבעצם הם עשו את הסרטון הזה בלי לערב את החברת יחסי ציבור? כאילו, זה מה שאתה אומר?
אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה קרה שם. אני יודע איך חברת יחסי ציבור תקינה אמורה להתנהל. בעולם, את יודעת, אופטימלי. עכשיו, אני אגיד לך גם עוד משהו. יכול להיות שהלקוח עצמו לא נותן גישה לחברת יחסי ציבור על הממשק הזה. וזה קורה, זה קורה המון. ופה אנשים צריכים להבין ולדעת שחברת יחסי ציבור טובה, היא אמורה להיות זרוע של החברה. היא אמורה לייעץ למנכ״ל במכתב שהוא שולח לעובדים. ברמה הזאת, אני לא צוחק. בכל פנייה, כל דבר שיכול לדלוף החוצה, רצוי שמישהו שמבין בתחום הזה, ייתן מבט. וכאן אנחנו נוגעים, שוב, חוזרים פעם לנקודה הזאת של איפה החברה בעצם יושבת, באיזה צמתים. אבל בוא נחזור רגע למקרה הזה, ורק אני אגע בקצרה. נניח וקרה כבר המקרה, יצא משהו שלא רצינו שיצא החוצה. מה הלאה? הדבר הראשון שאמורים לעשות, הוא פשוט לא לעשות. כל תגובה, כל איזושהי אינטראקציה שנעשה, תמיד תעודד עוד אינטראקציה. אוקיי, זה כמו שאת מספרים שכשטובים, צריך לעשות מינימום תנועות ולא להיכנס לפאניקה, סיים גם למקרה כזה. זה שאתה מנסה להגיב או מנסה לתקן, אתה לא מתקן את הסיטואציה. לא, לא, אתה רק מרחיב את הדיון. צריך פשוט לעצור, לעצור ולתת לאנשי מקצוע לטפל בדבר הזה. להוריד פרופיל, כי אם לא היו מתערבים אחרי שזה יצא החוצה, המשבר הזה היה נמשך איקס זמן. ברגע שהחברה מתחילה להתערב ולעשות ולהגן על כבודה ודברים כאלה, את מעריכה את המשבר הזה איקס כפול שתיים לפחות.
קצת כמו הסיפור עם עומר אדם והשיר שהוא הוציא על כך גדילה, שכל העולם בערך קטל אותו והוא פשוט בחר לא להגיב. אז די מהר אנשים ירדו מזה וככה די שחררו.
אבל הוא דווקא הגיב, לא? הוא הגיב לעשרה, נכון. כן, הוא הגיב, הוא שתתעסק במה שהיא עושה, ואגב, בסופו של דבר זה הרחיב את הדיון על זה עוד, וזה עוד פעם עורר את הכעס, אז הטריק תמיד הוא פשוט להוריד את הראש, פשוט תורידו את הראש, זה יעבור, תורידו את הראש.
ולא להגיב על כל ציוץ בטוויטר.
כן.
בטח שאתה לא המנכ״ל.
עכשיו, אני חייב לשאול אותך, שאלה. וזו שאלה שמסקרנת אנשים מהצד שלי, ואני חושב שגם חשוב שמי שמעניין אותו קצת התחום יבין את זה גם. מתי את הרגשת בפעם הראשונה, כמי שמתעסקת בגיוס עובדים ב-HR, את ההשפעה של, של, של ה-PR, של יחסי הציבור?
איזה שאלה. אז אני חושבת שלקח לנו הרבה זמן להגיע למצב כזה. אני חושבת שזה קרה רק לפני משהו כמו 8 חודשים, מתוך 3 וקצת שנים שאנחנו עובדים כבר ביחד. זה לא זבנג וגברנו. כאילו כל פעם, הדרך שלנו היה למדוד אם אנחנו כבר עושים דרך טובה או לא, זה בשיחה הטלפונית במעמדים ומעמדות. השאלה הראשונה זה, היי, אתה מכיר אותנו? אתה יודע מה אנחנו עושים? ולאט לאט, ובאמת הדגש לאט לאט, התחלנו לראות תוצרים. כלומר, אנחנו לא הלכנו לשיתופי פעולה ולא הוצאנו עתק על סרטונים מנופחים ודברים מטורפים, אלא הלכנו דווקא בגישה שאנחנו יותר צנועים, אלא יותר מחפשים את הפרימיום ויותר את הכתבות הנחשקות במדיות שרלוונטיות לנו כארגון, וזה לוקח זמן, ואני חושבת שהמפנה היה בעיקר, גם כשהחלטנו שאנחנו יורדים לארבעה ימים בשבוע, פעם בשבועיים, כלומר שזה היה משהו יחסית חלוצי, ושונה, כי כשדיברנו על עוד כתבה, על ההוא שעושה אנליטיקה לפרוד, והאי שמסבירה טיפים על איך להתראיין בהייטק, זה קצת היה more of the same של חברות אחרות, אבל כשעשינו משהו שהוא שונה, ושבר את השוק בשיטות העבודה, אז התחלנו לראות את השינוי.
אני חושב שא', נגעת גם בנקודה מאוד מאוד חשובה, שבסופו של דבר מסיבות, את יודעת, צ'ופרים can get you this far, אבל כשעושים משהו שהוא אמיתי, יש לו ערך גם PR, יש לו ערך חזק PR. תראי עכשיו את הסיפור של אמדוקס היום, אני לא אכנס לכאן או לכאן, אבל זה חברה, דוגמה מדהימה לחברה, שלפני חצי שנה יצאה באיזשהו מהלך מאוד מאוד פומפוזי וצבוע בשלטים באיילון, ונוגה ארז והכל, וזה זכה להמון המון ביקורות וקצת כאילו צקצוקים, ותראי את המהלך שהם יצאו עכשיו, הם פשוט יצאו עם הטבה לעובדים, לא נדון כרגע על ה, תדעת, על האינז אנאוט של הדבר הזה, אבל הצהרת כוונות של לעשות משהו בשביל העובדים, תראי איזה חיבוק הדבר הזה קיבל מהתקשורת, לא יכול לחמוק מזה, וזה המפתח. בסופו של דבר גם העיתונאי מחפש משהו, ערך, ערך אמיתי, נושא, ומסיבות ובלגנים זה מגניב, אבל זה לא הבשר, זה כאילו, תדעת, תבלין מלמעלה, זה לא הבשר, לעולם, מעולם זה לא היה הבשר.
נכון, אני חושבת שבאמת הם זכו להדהוד מעניין, גם בקבוצות פייסבוק שדיברו על המהלך הזה, כן, לא, למה לא, אבל זה באמת היה מעניין לראות את הדיונים סביב האמדוקס. אני רוצה שניגע בעוד שתי נקודות לפני שאנחנו מסיימים, כי אנחנו יכולים לדבר עוד שעה, והזמן שלנו עוד יחסית מוגבל. שני נושאים, אחד, זה נושא של רתימת העובדים למאמץ. אני כן אגיד שמהחוויה שלי, צריך להיות מצד אחד מאוד זהירים עם העובדים. למה? כי אני הרגשתי שלפעמים, כשאנחנו רואים לעובדים שלנו, בואו תשתפו מאמצי PR שעשינו, או בואו תכתבו על מאמצי ה-PR, או בואו תכתבו על הביום שלכם, זה קצת הופך לסביבה צינית, שבו אנחנו כביכול, במרכאות כפולות, מנצלים את העובדים. כלומר, מנצלים את העובד לטובת הקידום של הארגון. תקופה מאוד ארוכה, היה לנו מאוד קשה. כלומר, גם למצוא את האנשים שרוצים לדבר, כי זה אנשים הרבה יותר מופנמים, וזה נושא מורכב, ואני אשמח ככה שתגיד אתה, יוסי, מניסיון שלך, מה הדרך האידיאלית לעשות כדי לייצר אינטראקציה ידידותית עם העובדים, ושהם ירתמו לתוך ההדהוד הזה ולהעברת המסרים הלאה מתוך הארגון.
תיארת כרגע את התהליך שעברנו בצורה מאוד מאוד יפה ועדינה, אני קצת יותר בוטה. כשהתחלנו לעבוד, עובדים שלקחו חלק בעבודה של ה-PR, זכו, אני לא יודע אם את זוכרת, הם זכו לצקצוקים, וקצת כזה, את יודעת, אפילו יקמו קצת את הפרצוף על זה, וקצת זלזלו בדבר הזה. לקח זמן עד שפתאום זה נהיה, וואלה, סבבה, בכיף כאילו. אז את שואלת אותי איך עושים את זה בצורה נכונה? הדרך היחידה היא פשוט לעשות את זה, היא להראות כמה שיותר פנים של החברה, כמה שיותר אנשים, לתת להם הזדמנות לדבר, ולהסביר להם בצורה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו חיים היום בעולם שבו, נכון, השיחה הזאת מתעסקת בגדול באיזשהו מקום על סביב מיתוג מעסיק, אבל גם העובדים צריכים לנתק את עצמם. כולנו צריכים להכיל את הלינקדין שלנו, להכיל את הפייסבוק שלנו, כולנו רוצים להכיל את, את, יודעת, את הדבר הזה שכשיעשו את הגוגל, פתאום יראו, רגע, זה עשה X, Y, Z. אז זה מנוף מאוד מאוד חזק שמנסים לשכנע עובדים לעבוד. אבל אני תמיד אומר, צריך להוביל על ידי מעשים, וההנהגה של החברה בעצמה חייבת לשתף, היא חייבת להרים ולפרגן לעובדים של כן לוקחים את הצעד וכן עושים את זה. אי אפשר שדבר כזה יהיה מאמץ של לשים את הכל על נטל של עובד אחד, ואז להגיד לכולם, תשתפו. לא, זה לא עובד ככה. אבל, וזה התסכים איתי, לעובדים הרבה יותר קל לפרגן להם עובד שעובד איתם. לשתף כתבה שעובד היה איתם ולהגיד, הנה זה המלך, תתתי, תתתה. הרבה יותר קל להם מאשר לעשות את זה למנהל שלהם או למנכ״ל של החברה, כי אז זה נתפס גם טיפה ציני, לא?
לגמרי.
אז פשוט לערב כמה שיותר, כמה שיותר דרגים. אין כאן נכון או לא נכון, זה ניסוי וטעייה, אבל כמה שיותר ייצאו החוצה ויראו את הפרצוף שלהם, יהיה יותר קל לעובדים אחרים להירתם לדבר הזה. לנרמל את זה.
מעניין. אני חושבת שזה גם עניין שגודל של חברה, כלומר שאתה עובד בחברה של 40-50 איש, אז המנעד הדעות או המנעד האנשים שמוכנים להירתם הוא נמוך, אבל ככל שאתה גדל, וכבר היום אנחנו כבר כמה 200 וקצת עובדים בישראל, אז אתה גם מייצר יותר גיוון של פרסונות שרוצות יותר לדבר, ואתה מוכנות לשתף, אז זה גם איזשהו פקטור של גודל ארגון, ככל שהארגון גדול יותר, יותר קל גם לרתום יותר עובדים לתוך המהלך הזה, מסכימה. תגיד, יוסי, ככה, באמת לקראת סיום, דיברנו על הידהוד, אז אני אשמח ככה שתסביר קצת מה המשמעות של המילה הידהוד, וגם תספר איך אתה צורך תוכן, כלומר, איך אתה מתעדכן, ואיך אתה ככה נשאר מעודכן על כל יום, על מה קורה, ומי נגד מי, ומה אמר ההוא למי, והוא בטוויטר שצייץ את ההוא, כאילו, איך אתה מצליח לעקוב אחרי כל הדברים שקורים?
אז נגעת בנקודה אולי הכי חשובה של, בסופו של דבר, אוקיי, אז חברת הפיאר המדהימה הביאה לנו כתבה מטורפת, מה קורה איתה הלאה, כאילו? איפה אנחנו שמים אותה? באתר של החברה? אנחנו מגיעים לנקודה שהמון חברות נתקעות בה. הסיפור הזה של ההדהוד של הכתבה. יש כל מיני אפיקים היום של הידוד כתבות. יש את ההידוד השיווקי, שזה טאבולה, אאוטברייד, שמים את זה שם. את יודעת, את משלמת X כסף, זה עולה לעובד, שאת צובעת אותו ככה וככה, שנכנס לכלכליסט או לגיק טיים או לאתר XYZ. אבל יש את החלק היותר מעניין. החלום של כל, את יודעת, חברה זה שעובד או מישהו ישתף משהו בצורה אורגנית באיזושהי קבוצה מובילה ויסחוף אותם אחריו. ובעצם פה זאת הנקודה שאנחנו צריכים לחתור אליה. כל מה שקשור הידוד אורגני, יש לזה הרבה יותר כוח, זה הרבה יותר אמין, וזה מאוד מאוד נגיש. נגעת עכשיו לחלק של איפה אני צורך את התוכן שלי, אז אחד הדברים הכי מדהימים שקרו בחצי שנה האחרונה, זה הדבר הזה שנקרא פיד הייטק בטוויטר. טוויטר עד לא מזמן הייתה כאילו נחלתם של עיתונאים וברנג'ה והכל, ומה שקרה בשנה האחרונה, תמיד היו שם חבר'ה מההייטק, אבל הם תמיד דיברו באנגלית, אוקיי? כמו שמדברים בלינקדין. משהו קרה בחצי שנה האחרונה, והקרדיט כולו הולך ליוזר שנקרא סטארט-אפיסטים מצטלמים, שהתחיל בתור יוזר סטירי, שמשתף תמונות של כל מיני סטארט-אפים שמצטלמים, את מכירה את ההודעות גיוס האלה, ותמיד יש את השלושה חבר'ה שיושבים, סניקרס וזה, והיה מסתלבט עליהם, ולאט לאט, היוזר הזה צבר המון המון עוקבים, והדיונים פתאום הפכו להיות מאוד מאוד רציניים שם, וכולם בעברית, וזה מדהים, וזה לא היה קודם, והחלק המדהים, רוב הדיונים שעולים בדבר הזה שנקרא פיד הייטק, מוצאים את עצמם בתקשורת, המקום הזה הפך להיות מקום שמייצר חדשות, כל הדיונים שראיתם בתקשורת לאחרונה, החל מנשים בהיריון, ומה עושים בהיריון עבודה, דרך הסיפור הזה של, אוקיי, מה קורה עם אופציות, מה מגיע לי, השקיפות, כל הדברים האלה הגיעו מרשתות חברתיות, מפוסטים שעלו בצורה אורגנית, ולכן למצב אנשים בחברה כמובילים ברשתות היום הוא משהו שהוא לא בלתי אפשרי, אבל שוב פעם, זה דורש איזושהי פתיחות. הדרך הכי טובה זה לקחת מנכ״ל או אחד הפאונדרים, ולהתחיל לעבוד איתו על טקסטים שפשוט יעלה שם, טקסטים שהם לאו דווקא, את יודעת, הם מהללים את החברה, אלא עוזרים. למשל, מה עובד צריך לעשות כשהוא רוצה לבקש קידום, או מה צריך לעשות לפני חופשת לידה, או כל מיני טיפים כאלו, איך בעצם המעסיק רואה את זה, פשוט להשאיר את הידע.
היה סיפור ממש לאחרונה על איזה מנכ"ל חברה, שהיה איזשהו דיון בטוויטר על אופציות, ופתאום התפתח דיון שאחד המנכ״לים של אחת החברות, לא נדבר על איזה חברה ספציפית, ציין שבעצם הקטע הזה של 90 יום, האפשרות לקנות אופציות מרגע שאתה עוזב את החברה, הוא משהו שהוא לא מעוגן ברמת חוק. כלומר, זה משהו שסתם כזה, כולם עושים אותו של 90 יום, והוא דיבר על זה שהוא נותן אפשרות של שנתיים לקנות את האופציות מרגע עזיבת החברה, והוא הסביר למה הוא עושה את זה, וזה היה כל כך דיון מעניין, שבאמת אחר כך התפתח דיון מאוד מאוד מעמיק, שגם צבע את הארגון שלו באור מאוד מאוד חיובי.
זה חזק יותר מכל כתבה שאפשר להוציא החוצה, כי בעצם יש לך פה את המנכ״ל, המייסד, מי שזה לא היה, שמדבר בצורה מאוד מאוד כנה, בגובה העיניים. כמה הזדמנויות יש לך לעשות את זה עם זרים? אני כמועמד שרוצה מחפש עבודה, אני נתקל בדבר הזה, אני אומר, וואלה, זה כאילו מדבר דוגרי, זה כבר מעניין אותי לדעת מה זאת החברה הזאת, מה הוא עושה ומחפשים. יש לך הזדמנות בלתי אמצעית לקבל גישה למייסדים של החברה, למנכ״לים, תנצלו את זה. זה לא פשוט, זה דורש, תדעת, עבודה והכנה, שוב פעם, גם עם חברת תוכן או חברת סושיאל וגם חברת יחסי הציבור, צריכה לוודא בדיוק מה יוצא החוצה. אבל איזה פלטפורמה מדהימה הזאת?
מדהימה שהיא בעברית. מדהים. יוסי, יש לך דברים נוספים שאתה רוצה להגיד ככה לקראת סיום?
לקראת סיום, כן. אני אגיד לך, בואי ניתן אולי כמה טיפים קצרים, לפחות מהצד שלי, איך בוחרים את החברה הנכונה. טיפ ראשון, כימיה, כימיה, כימיה. אם אתם יושבים במשרד, בחדר, בפגישה הראשונה, ויש איזושהי זרימה, זה חשוב. אתם אמורים לעבוד מול האנשים האלו כל הזמן הקרוב, ולעבוד מאוד מאוד קרוב ומאוד מאוד אינטנסיבי, ברוב המקרים, יותר אפילו מעמיתים אחרים שאתם עובדים איתם בחברה. שתיים, נסו קצת לגשש, לרחרח לבד בעצמכם, לחפש מה בעצם החברה הזאת עשתה עם לקוחות אחרים שלה, איפה היא שמה אותם, איך היא ניצבה אותם, תעשו אתם את המחקר הזה, תקראו קצת לבד, תראו ותבינו האם הדרך שבה זה נעשה מתאים לכם, מאוד מאוד חשוב. ואולי הטיפ השלישי, המלצות, תבקשו לדבר עם מנכ״ל או מייסד של איזושהי חברה שעובדים איתה כרגע, והיא די דומה לכם, או אתם סומכים עליהם באיזושהי צורה, ונסו לקבל עוד איזושהי, את יודעת, אינסייד לוק הזה מבפנים.
לגמרי. טוב, אנחנו יכולים עוד שעות לדבר, אבל הפרק שלנו עומד להסתיים, אז אני רוצה להודות לך, יוסי, על השיחה, ועל המידע שככה שיתפת.
תודה רבה.
ואני כן אגיד ככה, שהפרק הבא שאני מקליטה הוא על מיתוג אישי, שזה גם ככה מאוד מעניין ומתכתב בסוף על איך אנחנו ממדגים ארגון, וכל גם איך אנחנו גם ממדגים את עצמנו. אז באמת תודה רבה, ואני שמחה מאוד ככה שנרתמת לשיחה והשקעת מזמנך. שיהיה בהצלחה גם בתפקיד החדש.
תודה, תודה, טל, תודה.